חי תמיד איתי כוח.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
מאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות באמצעות הפקסים, כמו כן באמצעות האתר שהגיעו בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם המאזינים ב-03-593-93. סופר סתם שרוצה לכתוב לפני שאוכל סעודה ערבית, האם יש בזה איסור? לא, אין בזה איסור. נכון שיש כאלה פוסקים שכתבו שלכתחילה לא לעשות מלאכת קבע, מלאכה קבועה לפני שאוכלים סעודה רביעית, אבל להלכה אנחנו פוסקים לא ככה. ברגע שאדם עשה הבדלה, מותר לו לעשות מלאכת קבע, אף על פי שהוא לא אוכל סעודה רביעית. כך רואים, אף על פי שעדיין לא אכל סעודה רביעית, כך רואים במשנה ברורה בסימן שין, סעיף קטן ב', שהוא כותב שמהנכון שלא יעסוק במלאכת קבע עד שיקיים סעודה רביעית. מהנכון, זאת אומרת שזה רק ראוי לכתחילה, אבל אין בזה איסור. אז לכן, בעיקר הדין כפי שאמרנו, הדבר הזה מותר. מה הטעם שמותר לזרוק אוכל הראוי לאכילה רק בגלל שרוצה לאכול אוכל שבישלו היום ולא מאתמול, כיצד יפקע איסור בל תשחית? איסור בל תשחית זה, התורה אומרת, אל תשחית דבר שהוא עומד לשימוש, כי אין לא יזרוק אדם מי בורוק שאחרים צריכים לו. אבל אם מדובר באופן שאני יודע בוודאות שאף אחד לא יאכל את האוכל הזה, נשאר אוכל מהיום בצהריים, איזה חתיכת אוף, קצת אורץ, קצת שניצל, אני אכיס למקרר, אף אחד לא יאכל את זה, לא היום ולא מחר ולא מחרתיים. אז יישאר במקרר שבוע, שבועיים, עד שזה יתקלקל ואז אני אזרוק את זה. אין בזה איסור בל תשחית, כי אני לא משחית פה משהו. השחתה, זה משהו כביכול שאתה בועד בטובתו של מקום. אתה עושה פה איזה משהו שהוא יכול לשמש, ואתה שמש אותך או אחרים ואתה זורק אותה, אבל פה זה לא ישמש אף אחד. בפרט, שבדרך כלל, אם נאמר שאדם צריך לשמור את אותם מאכלים ולא לזרוק אותם, אז כל המקר יהיה מלא במאכלים עד שיתקלקלו, וזה דבר שבוודאי ובוודאי אף אחד לא חייב אותו, זה גורם תרחה והפסד זמן וגם כסף לפעמים, אבל גם בלי כל זה, אין פה השחתה בדבר שהוא לא עומד לשימוש. הלומד גמר, והבאנו לזה גם מקורות בשידורים הקודמים שדיברנו, הבאנו לזה מקורות, חיי אדם, שהמשנה מביא אותו בסימן תתוו. הלומד גמרה וקורא בשוטן ישתנו במטיבת, האם כשמסיים המסכת יכול לעשות ציור? התשובה היא שכן. ברגע שאדם מבין את הגמרה, אפילו שהוא לא נמד עם פירוש רשי לפירושים אחרים, אבל הוא הבין את הגמרא, יש לו שמחה, הוא יכול לעשות סיום. בליל שבת, בעל הבית בוצע על שני כיכרות ומחלק לכל אחד מן הפסולים כזית לחם. האם חובה לאכול כל כזית ללא דיבור? לא. ברגע שאדם בלה מעט מהלחם, הוא יכול לדבר. לפני שהוא בלה בעודו לא עס, אסור לו לדבר. ברגע שהוא בלה, יכול לדבר. לכתחילה, כותב המגן אברהם, הביא אותה משנה ברורה בסימן קוף סמך זין סיף קטן המדהי, לא לדבר לפני שאוכלים כזית. לאו דווקא בליל שבת. כל השבוע בצעת, בירחת מוציא לחם מן הארץ, יום חול, שבת, יום טוב, לא משנה. שמעת ברכה, בירחת בעצמך, אל תדבר עד שתאכל כזית. זה לכתחילה. אבל מעיקר הדין, ברגע שאדם, ויש בזה כמה טעמים, ברגע שאדם בלה את החתיכה הראשונה שנמצאת בפיו, הוא יכול לדבר. אבל לכתחילה, עד שיעור כזית. ולמה? כי יש פסקים שסוברים, שאם אתה עוד לא אכלת שיעור כזית, אתה לא יכול לפתור מאכלים אחרים. לכן אמרו, אל תדבר כדי שתוכל מיד את הכזית, ואז תוכל לפתור דברים אחרים בלי ספקות. אבל בעיקר הדין, כיוון שאני מעוטד לאכול דברים אחרים, לאכול את הכזית בהמשך, אז גם אם אני באמצע אוכל דברים אחרים, גם כן פתרתי אותם, ולכן זה רק לכתחילה. אדם שאחר טיפול שיניים מתבקש על ידי הרופא להניח צמר גפן, לעצור את הדם שנובע ללא ערף. מדובר בחקירת שן, אך לא ייווצר שבולע מעט מן הדם יחד עם הרוק. האם הדבר הזה מותר בבליעה? כן. כל דם שאסור בבליעה זה רק אם פרש מהגוף, פרש מהפה, כל זמן שהוא בפה מותר. ומה יעשה כאשר איננו יכול להתפלל וזמן תפילה עובר? טוב, אם הוא לא יכול להתפלל וזמן תפילה עובר, אז הוא אנוס. אז שיתפלל תפילה הבאה פעמיים, אחת לשם התפילה הנוכחית, ואחת לשם התפילה שעברה, שאותה הוא הפסיד בגין חקירת השן. אבל אם הוא יכול לדבר, אז שיתפלל את התפילה הנוכחית בעודו עם צמר גפן בתוך פיו. אבל אם הוא לא יכול, זה נקרא אנוס, ויש תשלומים בתפילה הבאה, לתפילה הנוכחית. הייתי לפני סיום תפילת עמידה בסוף אלוקי נצור. האם מותר לי לסיים כשהחזן התחיל קדיש באופן שעד האמן הראשונה אני אספיק לענות, ואז אני ארוויח את כל הקדיש? כן. כל ההפסקה שאדם צריך להפסיק באלוקי נצור, זה לא בשמיעה של הקדיש, אלא זה בענייה של הקדיש. זה עיקר ההפסקה. תתחיל, אם אתה נמצא באמצע אלוקי נצור, אז מפסיקים מאז שהשליח ציבור התחיל את הקדיש, כדי שתכוון למה שהוא אומר ותענה. אבל מעיקר הדין, ההפסקה זה בזמן שאתה עונה, ולא בזמן שאתה שומע את הקדיש. ולכן אם אדם יודע שהוא נמצא בסוף אלוקי נצור, ואם הוא, השליח ציבור התחיל את הקדיש, ואם הוא יזדרז, אז הוא יגיע ליול הרצון האחרון ויספיק לענות את כל הקדיש בצורה מסודרת, כך יותר נכון לעשות מאשר להמתין, לשמוע את השליח ציבור, ואז הוא לא יספיק לסיים את כל היול הרצון, ואז בעצם הוא יוכל לענות רק עד יתברך ולא עד אמירן באלמה אצל בני ספרד. כך רואים בסימן קוף דלת, בסעיף זין, שעיקר ההפסקה זה על הענייה ולא על השמיעה. בתוכניתו הערב ענה כבודו לשאלה שנשלחה בפקס, מדובר פה על שבוע שעבר, השאלה הייתה אם מותר לטלטל בשבת קומקום חשמלי שנמצא במצב שבת, ומחובה לתחתיתו על ידי תפסים מיוחדים שאינו יכול להתנתק. הקומקום מוכשר לקר בשגחת מכון צומת, ופסק כבודו להתיר. רציתי להעיר, מאחר שגם אנו נתקלו בשאלה כזו, כשקנינו קומקום כזה, וכשבירתי את אחד מרבני הוועדה למען השבת, פסק שאסור, מאחר שהקומקום דולק, הרי שבתחתיתו ישנם סלילים חשמליים דולקים, גם במצב שבת. אם כן, הקומקום הוא בסיס לדבר האסור, ואסור לטלטלו, וכן ראיתי בספר זה שאומר שאסור וכו'. אז יש לדעת שמצב שבת, גם בקומקום חשמלי שהמדובר כאן, שהוא נתפס בבסיס שלו, וגם במחם, הגוף חימום לא מגיע למצב של אדמומית. אם זה מצב לא מצב שבת, מצב הרתחה, זה מגיע למצב של אדמומית, וזה מוקצה בחמת גופו, כמו פלטה חשמלית. שפלטה חשמלית היא מוקצה בחמת גופו, כבר שהגופי חימום מגיעים למצב של אדמומית, התאדמות, ולכן זה דומה לאש. אבל קומקום או מריחה מצב שבת, נכון שזה, יש שם סליל מתכת, בוער, אבל הוא לא מתאדם. בכיוון שזה רק מצב שבת, אז הבערה שלו היא פחותה, והוא לא מגיע למצב של התאדמות, ולכן זה לא מוקצה מחמת גופו, כי זה לא דומה לאש, אלא זה רק כלי שמלאכתו לאיסור, ולצורך גופו, הרי שהדבר הזה מותר. רצוני לשאול לגבי דין הפותח בית הצבא, עדיף לא להשתמש בקומקום הזה מסיבות אחרות, כן? אבל מעיקר הדין זה מותר. לגבי דין פותח בית הצבא, מה הדין בחליפות חדשות שהכיסים תפורים וכן החריצים שמחורי החליפה למטה מחוברים בצורת X, אם מותר לתרם בשבת, שהרבגת בלב חירו לשימוש, אסור לתיר את זה בשבת מצד הלכות קוריאה. הכיסים, יש כאלה שמשאירים אותם כמות שהם, אז ממילא יכול להיות שזה נקרא תפירה לקיימה. וגם פעמים שיש בזה בעיה של מכה בפטיש, כגון שתפרו את הכיסים לפני ששמו אותה, את השרבולים. אז לכן אין לפתוח את זה בשבת. הצורת X שנמצא מאחורה, אז אין בזה בעיה של מכה בפטיש, כי זה נתפר לאחר סיום הבגד, כמובן במערשל שהביא אותה משלב בורה בסימן שני יוצא אין סיף קטן חף ג' אבל יש פה, וגם בעיה של קוריאה בפשטות אין פה, כי זה ודאי לא נתפר על דעת להשאיר את זה, כי אף אחד לא משאיר את זה. אבל יש פה קצת בעיה, כי תפירה שינה של קיימה שהוזכר בסימן שני יוצא אין סיף ג' בביטסת ברמה, מלבד שכתוב שלפני עם הארץ לא יעשה את זה, יש פה עוד בעיה שיכול להיות שזה נקרא תפירה של קיימה, כי תפירה שינה של קיימה, הפוסקים מגדירים דבר שהוא בקלות נפתח. אבל פה שצריך ממש לקרוא את זה, אז לדעת חלק מהפוסקים זה נקרא תפירה של קיימה. אז אף על פי שמעיקר הדין אין בזה בעיה של מכה בפטיש וקוריאה, ומותר שלא בפני עם הארץ לקרוא את התפירה בצורת איק שנמצאת מאחורי החליפה, ולא את הכיסים התפורים, אף על פי כן, לכתחילה צריך להחמיר ולא לקרוא ולהשתדל לפני שבת. אבל אם נתפס לאדם כזה בגד ואין לו בגד אחר והוא מתבייש לצאת ככה, יכול לסמוך על הפוסקים שמקילים לקרוא, כי זה נקרא אינו של קיימה. מקרה שיש לו נפח של 40 סאה ויותר וכן ארון בגדים, האם מותר בשבת לשטוף מגירה לגמרי על מנת לנקותה במים? ואין בזה איסור סוטה, וכן להזיז ארון או מקרר על מנת להוציא משהו שנפל והתגלגל מתחתיו. אז בעיקרון, נפסק בשולחן ערוך בסימן של חצי ב' שגם כלי שהוא מאוד מאוד גדול, ויש לו נפח מאוד גדול, הוא לא נהפך להיות מוקצה מחמת שהוא גדול. כלי שהוא גדול, הוא לא נהפך להיות מוקצה. זה מה שמבואר בסימן של חצי ב', שאפילו הוא גדול וכבד הרבה, לא נתבטל ממנו שמוקצה. ולכן מקרר אין לו דין של מוקצה מחמת גופו. גם לדעת החזוני, שכל דבר שמשתמשים איתו באופן נייד, ולא באופן נייח, הוא בטל משם כלי, זה הכל, אם הוא נותן את האפקט שלו רק במקום זה, ולא במקום אחר, כמו למשל, שעון, שהוא נמצא על הקיר, אז הוא נותן את האפקט רק במרכז הסלון, ולא בצדדים. אבל מקרר, הוא נותן את האפקט שלו בכל מקום, איפה תשים אותו? רק יותר נוח לשים אותו במטבח, כי שם זה... שם אוכלים ושוטים, אבל זה לא משהו שהוא לא נותן את את האפקט שלו במקומות אחרים, ולכן, אם נפל משהו מתחת למקרר, ורוצים להזיז את המקרר, מותר להזיז אותו בשבת, כי אין לו דין שכלי, אין לו דין שמוקצה מחמת גופו, אלא רק כלי שמלאכתו להיתר. חולה בבית חולים, רוצה לקרוא לאחות בשבת, ויש לידו פעמון לא חשמלי. אם מותר להשתמש, מה הדין בחולה שאין בו סכנה? פעמון לא חשמלי, האיסור השתמשות בו זה רק עובדין דחול. האיסור השתמשות בו זה רק עובדין דחול, כי בעצם זה כלי שנועד להשמעת קול, אבל זה לא כלי שמשמיעים בו קול לפי קצב מסוים. אז לכאורה זה היה צריך להיות מותר, אבל אף על פי כן, כתוב ברמה בסימן של המתחיל סעיף א', שהדבר הזה אסור כל כלי שנועד להשמעת קול, כיוון שזה מיוחד להשמעת קול, אף על פי שאתה לא משמיע לפי קצב, הרי שהדבר הזה אסור, ויש בזה שתי סיבות. סיבה אחת, שמה יבוא להשמיע בכלי לפי קצב מסוים, או בכלים אחרים לפי קצב מסוים, כמי שהמשלב הרם בפי בספר קטן ד', אז לפי זה איסור דרבנן רגיל. אז אם זה סתם לקרוא לאחות, והוא לא מוגדר כחולה שאין בו סכן, אז זה אסור. אבל יש עוד סיבה שזה הבירולך המביא, שזה בעיה של עובדין דחול. ומה הוא אומר? ביור הלכה אומר שבשעת הדחק אפשר לסמוך על הפוסקים שאומרים שרוק כל האיסור זה רק מצד עובדין דחול. עובדין דחול לצורך שבת, לצורך רפואת הגוף מותר. אז לכן, גם בציור שלנו, מכיוון שמדובר כאן אדם שנמצא בבית חולים, אדם שנמצא בבית חולים, או שהוא מוגדק כחולה שאין בסכנה, או קרוב לחולה שאין בסכנה, בוודאי שהוא יכול לסמוך על הפוסקים שזה רק עובדין דחול, ועם אלה לצורך רפואת הגוף, הותירו עובדין דחול כמובן בסימן שין וו סעיף זין. לדעת אור לציון שמחמיר בשימוש בסטנדר של בית, האם לזכור תרופות פעם בשבועיים, או מי שרגיל לשתות ערק רק בשבת וברכים, האם אסור לסגור? לא. זה מותר, כיוון שזה דבר שנועד לפתיחה ולסגירה תמידית. סטנדר, יש כאלה שמעלים ומורידים את הסטנדר בתדירות, ויש כאלה שלא. אבל בקבוקים למיניהם, מכיוון שזה נועד באופן כללי בעולם, לפתיחה ולסגירה תמידית, אז גם אם אתה לא פתח וסוגר תמיד, פשוט שהדבר הזה מותר, כי זה נקרא צורת שימוש. ויש לזה גם ראיה ממשנה ברורה בסימן שין מם סעיף קטן י' ז'. האם מותר למרוח בשבת משחה באופן שהוא לא מדייק בצורת המריחה לדעת התז בסימן שנתחיל לגבי בצק? כן, לדעת התז זה מותר, כפי שמביא שם המשנה ברורה בסעיף קטן נ' ב', אבל המגן אברהם במקום אוסר, ולכן למעשה אנחנו מחמירים שלא למרוח משחה בשבת, חוץ מהבעיה של שחיקת סממנים, גם לא למרוח בצורה שהוא לא מקפיד על המריחה, בגלל דעת המגן אברהם שכל מריחה אסורה משום ממריח. האם מותר להרים עט מהרצפה או מוקצה אחרי שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, לא כדי שלא יוזק, אלא כדי שהילד לא יזיק עם זה, כדי שצייר על הקירות. כלי שמלאכתו לאיסור מותר רק לצור גופו ומקומו. פה זה לא צור גופו וזה לא צור מקומו. זה שהילד לא יצייר על הקירות, זה לא צור גופו ומקומו, אתה לא צריך להשתמש לא בעט ולא במקום של העט, ולכן זה אסור, אלא עם הרגל. עם הרגל אפשר לדחוף את זה לאיזה פינה צדדית או מתחת לאיזה מיטה או משהו, כדי שהילד לא יגיע לזה, וטלטול בגופו מותר אפילו לצור דבר אסור, כבר בסימן שינות א', סעיף ח'. האם מותר למישהו בין לידות המזרח להניח אוכל ישירות על הפלטה עבור ארוחה לאנשים בני לידות אשכנז? השאלה לא במקום, כיוון שזה לא קשור לבני לידות המזרח ובני לידות אשכנז. יש מחלוקת הפוסקים, אם מותר לשים ישירות אוכל על הפלטה, מדברים באוכל יבש מבושל כל צורכו. יש מתירים ויש אוסרים. במתירים יש פוסקי ספרד ופוסקי אשכנז, וגם באוסרים יש פוסקי ספרד ופוסקי אשכנז. ובכלל צריך לדעת שפוסקי ספרד ופוסקי אשכנז זה לא הפך את ההלכה לבני לידות זה לא הפך את בני ספרד שחייבים ללכת לפי פוסקי ספרד ובני אשכנז שחייבים ללכת לפי פוסקי אשכנז. יש שולחן ערוך רמה, זה מה שמחייב את בני ספרד לפי השולחן ערוך, ובני אשכנז לפי הרמה. מכאן ועלה, אין שום קשר מאיפה הפוסק הגיע לזה שעכשיו רוצה לשמוע את הפסק. השאלה צריכה להיות, אדם שמקל להניח ישירות על הפלטה, האם מותר לו להניח לבן אדם שלא מקל בדבר? התשובה היא שכן. התשובה היא שכן, אלא אם כן, זה שנוהג להחמיר מבחינתו זה איסור מוחלט, אז בכזה מצב הוא צריך להגיד, בכזה מצב יהיה אסור לו לומר לאותו זה שמקל, תניח את האוכל בשבילי על הפלטה, כמו למשל פתיחת בקבוקים, יש אחד פותח, יש אחד לא פותח, זה שלא פותח רוצה להגיד לי שפותח שיפתח לו, אז אם זה שלא פותח את הבקבוקים, זה רק אצלו בתור חומרה, הוא יכול להגיד לי שפותח תפתח, אבל אם מבחינתו זה איסור, אסור לו להגיד לו תפתח. כך רואים בפרקי יוסף שמביא אותה שערי תשובה בסוף סימן תו קוף יוד א' או ד'. אז לכן גם פה, אם זה שלא מחמם על הפלטה לדעתו יש מקום להקל רק הוא מחמיר על עצמו, יכול להגיד לזה שמחמם שיחמם לו, אבל אם לדעתו הדבר הזה אסור, אז הוא גם אסור לו להגיד לו שיחמם עבורו, וגם אם הוא מחמם צריך להגיד לו אל תחמם עבורי. שאלתי בין החולה סכרת עם סוכר נמוך, להעלות את רמת הסוכר צריך להכניס לפה דבר מתוק מאוד גגון מיץ, ואחרי כמה דקות שעולה קצת סוכר צריך לאכול פחמימה מורכבת גגון חתיכת עוגה על מנת שלא יפול שוב. האם צריך לברך על המיץ ואחר כך על העוגה? כן, הוא נהנה, לא משנה למה הוא אוכל, בפעל הוא נהנה. אם זה באמצע הלילה, האם צריך ליטול ידיים בשביל זה או שקודם להכניס לפה את המיץ? אם הוא יכול ליטול ידיים, כן. אם אני לא יכול, מקום מסיבה שלא תהיה, ינקה ידיו במידי נמנה כבסביכה ויברך ויוכל. הרבה פעמים האכילה הזאת היא לצורך סוכה ולא לענה, זה לא משנה. כל המאכלים ומשקים שאדם שותה לרפואה צריך לברך עליהם כמובן בסימן רשדה לצבחת, כבר שסוף סוף הוא נהנה. האם מותר לומר דברי תורה ברחוב כנגד הפחים המוטמנים כשהם סגורים ומתים כשנמצא ממש לידם? אם נמצא ממש לידם זה אסור כי יש ריח, אבל אם נמצא יותר רחוק אז זה נקרא ארבע אמות ממקום של קלי הריח, אז אם הוא לא ממש מולם, אלא טיפה בצד מותר, אם הוא ממש מולם, יצדד טיפה הצידה, ייקח טיפה ימין או שמאלה, ואז יגיד, כי השפעה של ריחה הרע דילה כצועה, שבזה פוסק השולחנו בסימן הנתת, שצריך להרחיק כמלוא עיניו. עד כאן פקסים ושאלות באמצעות האתר להיום. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשעות אחרי המאזינים, 03-593-93, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. ערב שבת קודש בכל חי. בשמונה בבוקר משה הופדיצ'ר ויצחק שיינפלד סוגרים שבוע. בתשע שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף. בעשר הגאון הרב מיכאל לסרי בשיחת חיזוק מיוחדת. ב-11 אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן. וב-12 קובי סלע והמאזינים מוקירים את השבת. מתכוננים לשבת עם כל חי. החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל, פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
נפשי נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל השס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם ויערכו סיום שס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליף, מפעלי תורה וחסד.
כוכבית 6031.
ארגון תחליף.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
בלק פריידיי למהדרין, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו, לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
חניכיים אדומות או נפוחות? אל תתעלמו מזה. אם לא תטפלו, בעיות חניכיים עלולות להוביל למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול. היום.
שלום. זה בנוגע לפיקדון.
סליחה אדוני, הגעת למחלקה לא נכונה, אני מעביר אותך, אבדוק מי יוכל לעזור לך.
מדהים לך שמעבירים אותך מפקיד אל פקיד? בזמן שבנקים אחרים מעבירים אותך כל פעם אל פקיד אחר, במזרח התפחות יש לך בנקאי אישי שזמין עבורך עם מענה אנושי. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרח התפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
זה לא בלק פריידיי סתם, זה דאבל פריידיי בעלם. גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה. כפוף לתנאי המבצע, כוכבית 8999.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
השבוע בכל הבא. אולפן החזרות יוצא לדרך. 80 מתמודדים, 8 תוכניות ו4 שופטים. מי תהיה הנבחרת המנצחת של העונה?
העונה האמיתית מתחילה מעכשיו.
ומיד אחר כך אבי הס חושף את אלבום הבכורה בשידור חי וגם כל מה שחדש במוזיקה. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום, ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
הרב, רציתי לשאול, אצלנו בשבת מחלקים תהילים מחולק בין המתפללים. אחרי שגומרים, הגבאי מסדר את התהילים לפי הסדר, כאילו א' ב' ג', כל הספרונים. יש לזה דעה של מורר בשבת?
הספרונים, מכיוון שכל ספר זה פרקים אחרים, אז זה נקרא כן סוגים שונים. כשיש לאדם כמה ספרים מסוגים שונים והוא רוצה למיין אותם לפי סדר מסוים, הוא עובר ביסור בורר. אם זה לא היה בתוך תערובת, אלא כל ספר נמצא במקום אחר, בשולחן אחר, והוא הולך ואוסף לפי הסדר, זה בסדר, אין לנו בעיה. אבל זה לא המציאות. המציאות היא שיש לו עכשיו ערימה של ספרונים, הוא עכשיו מתחיל למיין, מוציא את זה, שם ראשון, מוציא את זה, שם שני, יצא רביעי וכו'. זה נקרא שהוא ממיין בין סוגי ספרונים שונים שנמצאים בתוך תערובת, והוא לא הולך להשתמש בזה לאלתר, אלא רק בשבת הבאה, הרי שהדבר הזה אסור. אף על פי שאפשר לשאול שאלה, אי מינה יהיו אוכל ואי מינה יהיו פסולת? מה הפסולת ומה האוכל פה? את שתיהם הוא לא רוצה עכשיו, ואת שתיהם הוא רוצה שבת הבאה. נו, זה הספק של הפרי מגדים. זה הספק של הפרי מגדים, ולמעשה הביאור הלכה דוחה אותו בסימן שניותי ציב ג' וכותב שהדבר הזה אסור. ולכן, אין להקל בדבר זה.
זה מוגדר כשני מינים, כאילו, בגלל התוכן, אפילו שכאילו חיצוני זה נהיה אותו דבר.
כן,
אנחנו
מסתכלים על התוכן. אם חיצוני זה לא היה אותו דבר, בפנים אותו דבר, זה לא שתי מינים. כמו למשל סוכריות טופי של אליט, אז העטיפות הן שונות, אבל בפנים אותו דבר. זה נקרא מין אחד, כי העיקר זה התוכן. אבל פה, שבחוץ זה אותו דבר, ובפנים זה שונה, והעיקר זה בפנים זה התוכן, זה נקרא שתי מינים.
אז לפי זה כאילו גם צבע, כאילו אם נגיד יש לי... הנה, יש לי עושה צחק במגנטים, אחד של מגנטים, הוא לוקח את כל הריבועים, הוא ממיין לפי צבעים, כאילו עושה...
צבעים זה לא עושה איזה שימוש שונה. הריבועים והעיגולים והמשולשים זה שימוש שונה, אבל מרובעים בצבעים שונים זה לא עושה איזה שימוש שונה.
זה נקרא מין אחד?
זה נקרא מין אחד. אם אתה מדבר על בגדים בצבעים שונים, אז זה נקרא מינים שונים. למה? כי באמת לובשים את זה בצורה שונה. מטפחת זו מתאימה לחצאית זו, וגרב זו מתאימה לנעל זו, וכן על זה הדרך. אבל כשאתה מדבר במשחק של ילדים במגנטים, שיש ריבועים כחולים ויש ריבועים אדומים, הכל אותו סוג, הכל אותו משחק, זה לא רוצה איזה שני מינים.
תודה רבה,
הרב, תזכו להניצות. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, תודה.
שלום וברכה.
לגבי אני אתאמן, הבנתי שמצד אחד, השאלה היא כזאת, לפעמים יש בעיה. מצד אחד צריך להתאמן בעריכות, כמובן פוסקים כמו אמירת אל מלך נאמן. מצד שני, לפעמים החזן לא ממתין בין ברכה לברכה, עד שהציבור הספיק לענות, הוא רץ לברכה הבאה, והבנתי, סוף כזה יש בעיה כבר לענות אמן, שהוא המשיך לברכה הבאה כבר.
ברגע שהוא התחיל את הברכה הבאה, אתה לא יכול לענות אמן, אז לכן צריך להזדרז בניית אמן, אין מה לעשות.
וזה שאומרים קצר, אמן, ואותו זמן זה בסדר בדיעבד?
כן. נתחילה, צריך להאריך טיפה כדי, כל מנך נאמן, אבל אם הוא קיצר טיפה, העיקר שהוא מבטא בצורה נכונה את האמן. לא כותף ולא חוטף, אלא אמן, בצורה מסודרת. שומעים את האלף מם נון, זה מספיק, ולהשתדל לסיים אותה לפני שהשליח ציבור מתחיל את הברכה הבאה. כן.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, כבוד הרב. רציתי לברר סתם, בקשר למאזין הקודם שדיבר על המגנטים, אם אנחנו מפזרים את הכל על השטיח והעד לוקח את המשולשים ואחרי זה את המרובעים, יש פה יש בורר או בזים אין בורר? מפזרים את הכל על הרצפה, והוא לוקח את המשולשים ואחרי זה לוקח את המרובעים.
אתה מסדר כדי שהוא ישחק או אחרי המשחק?
לא, אחרי המשחק, אחרי המשחק מפזרים את הכל.
אחרי המשחק אתה עכשיו ממיין, משולשים לבד, מרובעים לבד.
כן, אבל בצורה שזה מפוזר הכל על הרצפה. לא שהוא צריך לקחת אחד מהשני.
היה לך תערובת בין המרובעים למשולשים?
כן, ופיזרנו את זה עכשיו על הרצפה, על השטיח.
פיזרת או מיינת?
לא, פיזרנו עכשיו. עכשיו אנחנו נקראת איסור, מפזרים.
אז זרקת על הרצפה והכל התפזר.
כן, ועכשיו הוא מתחיל לאסוף את המשולשים לבד, אחרי זה מרובעים לבד.
אז אגרות משה כותב שמותר לאדם לפזר תערובת, יש לך תערובת, מותר לך לפזר אותה, ואחרי שהיא מפוזרת זה רחוק אחד מהשני, אז אתה יכול לאסוף. זאת אומרת, כשזה ביחד המרובעים והמשולשים ואתה רוצה למיין ביניהם, זה אסור, כי אתה עושה בורר לא לאלתר. וברגע שפיזרת את הכל על הרצפה וזה כבר התרחק אחד מהשני, אחד כבר לא נמצא סמוך לשני, אז אתה יכול לאסוף מרובעים לבד, משולשים לבד.
עכשיו, בקשר לשאלה שאני רציתי לשאול, היה לנו איזו סיטואציה כזו עם איזה גמח של סמלות, שנתנו להם כסף וביקשנו את זה בחזרה, והם לא הסכימו לתת לנו בחזרה, אחרי זה הם הסכימו לתת ואמרו שזה גזל. כשבאנו לתת להם בחזרה את הכסף, אמרו שזה גזל, אבל נתתם את הכסף בחזרה, אמרו אנחנו לא רוצים את הכסף, השם יתרנו ממקום אחר. אמרתי לאותה אישה, אם את לא מוכלת, אז תקחי את הכסף בחזרה, אני רוצה לשלם לך את החוב. היא אומרת לי, אני לא מוכלת, אבל אני לא רוצה לקחת ממך. היא לא רוצה לקחת ממני. שאלה אם אני חייב לה, או כשהיא אומרת, אני לא רוצה, השם ישלם לי ממקום אחר, אז כמו שהיא מוכלת, השאלה מה אני אמור לעשות?
אתה לא אמור לעשות כלום. ברגע שאתה בא לבעל חוב שלך, לבן אדם שאתה חייב לו, בהנחה שאתה חייב, אני לא יודע בדיוק מה היה שם. ברגע שאתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, אני חייב לך כסף, קח את הכסף, והוא אומר לך, אני לא רוצה, אז יש פה כעין מכילה.
הוא אומר, אני לא מוכל, הוא אומר, אני לא מוכל. אני לא מוכל, אבל אני לא רוצה ממך את הכסף, השם יחזרי לי במקום אחר.
אז זה בעיה שלו, לא שלך. אני מבחינתי, תגיד לו, אני מבחינתי רוצה שלא לך את הכסף. מוכל, לא מוכל, אתה רב עם עצמך, זה לא קשור אליי. אני מבחינתי רוצה שמוכל את הכסף. אתה רוצה לקח אותו עכשיו, אתה רוצה להתקשר אליי עוד שבוע, תקשר אליי עוד שבועיים. אתה מבחינתה עשית את שלך. בין אם באמת הוא מחל לך, זה ודאי טוב. וגם על הצד שהוא לא מחל לך, והוא לא רוצה את הכסף, אז אין לך מה לעשות. בשמיים אין לך אבון של גזל. מקסימום, אם תראה אותו עוד שנה ותגיד לו, נו, נרגעת קצת, אתה רוצה עכשיו את הכסף? ויגיד לך, כן, תיתן לו. זה מקסימום.
ואני חייב לעשות את זה?
לא, לא, אתה לא חייב לעשות, תגיד לו, אדוני, זה המספר טלפון שלי, זה המספר טלפון שלי, אני רוצה לתת לך את הכסף, ברגע שתירגע ותחליט שאתה רוצה את הכסף, נא ליצור איתי קשר. מבחינתך סיימת את הסיפור, ואתה ממשיך את החיים כרגיל.
אם אני אמרתי לו, תיקח את הכסף, הוא אמר, אני לא רוצה, אם אני צריך עוד פעם לחזור אליו, להגיד לו, זה הטלפון שלי, או שאתה תהיה דחוב? לעורר את זה עוד פעם?
אני הייתי מציע, כן. למסור פרטים, שעל הצד שהוא ירגע וירצה לחפש אותך, יהיה לפה לחפש אותך, כן.
הבנתי, הבנתי. בסדר גמור, שר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב, כבוד הרב, שלום וברכה.
שלום.
מקווה שהרב מרגיש טוב. שאלה, אני קניתי כמה מוצרי תינוקות, מוצצים ובקבוקים וכן הלאה. עכשיו בשבת, נגמרו המוצצים לתינוקת, וצריך להכין מוצץ חדש. עכשיו, לפי ההוראות צריך להשרות את זה במים מותחים, 5 דקות. האם זה יש בעיה מבחינת מכה בפטיש?
האם יש בזה בעיה מבחינת מכה בפטיש? אז תלוי במה מדובר. אם מדובר בתינוק או תינוקת שהם מעל גיל חצי שנה, אין בזה בעיה, כיוון שזה רק עניין של עדיפות. מעל גיל חצי שנה, 7 חודשים, הנושא הזה של לעקור מלשון רתיחה את הפתמה של הבקבוק ואת המוצץ, זה עניין של סדר עדיפות. אז כיוון שזה לא דבר הכרחי ולעיכובה, אז יש לנו הלכה בסימן שימדע הציפה לב שאין בונה וסותר בכלים. אבל
לא הבנתי, לפי ההוראות של היצרן חייבים להשרות את זה במים רותחים מבחינת להשים לזה שומנים ודברים כאלה שבתהליך הייצור.
אז אני מסביר שוב שהיצרן נותן את ההוראות שלו כי הוא רוצה לחסות את עצמו.
Okay.
אבל אני אומר לך שכל הבעיה שיכולה להיות זה רק בתינוק או תינוקת בחודשים הראשונים לחייו. אבל ברגע שעבר גיל חצי שנה, הייתי אומר אפילו קצת יותר, 8 חודשים, נכון שרצוי לעשות, אבל זה לא הכרחי, זה לא לעיכובה, מספיק שטיפה במים.
Okay.
אז כיוון שזה לא הכרחי, מותר לך לשרות את זה במים חמים, כי התיקון הוא לא כזה תיקון חשוב, כי אפשר להשתמש עם המוצץ גם בלי הרתיחה במים. אז ממילא מותר לשים רתיחה. אבל אם מדובר בתינוק בחודשים הראשונים לחייו, ששם אתה לא יכול להשתמש עם המוצץ או עם הפתמה בלי להרתיח את זה במים, כי זה באמת עניין של סכנה, אז בכזה מצב יעשו לך לעשות את זה בשבת. למה? מכיוון שמדובר כאן בעניין של מתקן מנה, אפילו בחשש דאורייתא. אלא אם כן, תאמר לגוי שיעשה את זה. אם תאמר לגוי, קטן לקוט שחף כדין חולה, שאומר לגוי ועושה.
והתינוק אוכל רק במטרן הדרך בקבוק, וזה הבקבוק היחידי, אז אין ברירה.
אני מאמין שכל אדם שיש לו תינוק או תינוקת בבית, תמיד יש לו עוד איזה פתמה, אולי קצת ישנה וכדומה, אף פעם לא נתקעים בשבת בדיוק בפתמה החדשה, זה לא מציאותי כל כך. ואם זה המצב, צריך לתת לגוי שיעשה את זה.
תודה רבה, כבוד הרב, שיהיה לך שבת שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
לגבי ציצית צמר, שמעתי הלכה שספרדים צריכים דווקא מידה שבע, שזה בטח בעניין הגודל של הציצית, שבע ולא חמש נגיד.
זה לא קשור לספרדים ואשכנזים. צמר ולא צמר זה קשור לספרדים ואשכנזים, שבני ספרד צריכים לחתחיל ללכת נטלית צמר, שזה דור הייתה, ובני אשכנז יכולים ללכת גם עם טלית ממינים אחרים, שנוקטים כדעת הגרא, כדעת הרמה, שכל המינים זה דאורייתא, לאו דווקא צמר. זה הלכה אחת. הלכה שנייה, מה הגודל של הציצית? אז לחתחילה, אם רוצים להרוויח, זה לא קשור כבר לספרדים ואשכנזים, לחתחילה אם רוצים להרוויח את כל השיטות, אז צריך להקפיד שיהיה ברוחב 60 סנטימטר, שזה אמה, ובאורך מצד לצד, שזה יהיה או שתי אמות, שזה מטר ועשרים, או לפחות אמה וחצי של 90 סנטימטר. אז אם רוצים להרוויח את השיטה הזאת, שזה שיטת החזון איש, תלית מספר 7, יש בה את השיעור הזה. תלית מספר 7, יש בה אמה על שתי אמות. תלית מספר 5, אין בה שיעור חזון איש, גם לא מספר 6, יש בשיעור הפחיים נאי. הפחיים נאי זה אמה, זה 48 סנטימטר. זה ברוחב מצד לצד. ובאורך אנחנו לוקחים את 48 כפול 2 זה 96, או אם ניקח לפי אמה וחצי אז זה 70 ומשהו, ואז יש את השיעור של הפחיים נאי. אז שיעור 5, תלית מספר 5 זה שיעור הפחיים נאי, ותלית מספר 7 זה שיעור חזון איש. לכן לכתחילה צריך לקחת תלית מספר 7. אבל אם אדם גופו קצת קטן וזה נשרח בו, אז ודאי שיסמוך על עיקר הדין שזה רבחיים נאה ויקח תלית מספר 5.
אז אני מדעתי את המספר 5, זה 115 סנטימטר. הרב אומר שחזוני זה 120 סנטימטר.
מה 115 סנטימטר? האורך.
האורך, האורך.
אבל הרוחב הוא לא 60, צדיק. הרוחב מצד לצד ברוחב בתלית מספר 5 לעולם לא יהיה 60. ואם הוא 60, אז זה טעות, זה מספר 7. אפילו מספר 6 זה לא 60.
זה הרב צודק, זה לא 60.
מה?
לא, זה הרב צודק, מספר 5 זה לא 60, זה 48
סנטימטר. מצוין, אז הרב חיים נהיה, זה לא חסוני, שצריך שיהיה אמה ברוחב, האורך או אמה וחצי או שתי אמות. שתי שיטות, כמובן שמה במשנה ברורה, בסימן ט' ז', בסעיף קטן ד'.
בעצם אז נקרא לזה להחמיר לדעת החזון איש זה ראוי לכל בן תורה או...
כן, בוודאי לכל בן תורה ראוי לקחת תלית מספר 7, אבל אם אדם קשה לו מכל סיבה שלא תהיה, בדרך כלל הקושי נובע אצל אנשים שהם קצת קטנים בגופם, אז הוא יכול להקל בתלית מספר 5 לא פחות. לילדים קטנים אפשר להקל להם במידות פחות, אבל לא, 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 לא מעל גיל מצוות. מעל גיל מצוות מינימום מספר 5. ברור?
כן, דבר נוסף ברשות הרב, ולגבי הפתילות עצמן, אין איזה משהו מסוים, זאת אומרת, כאילו מבחינת העובי או מבחינת
הפתילה שלהם. רק צריך לחתחילה שזה יהיה עבודת יד, כן.
כן. בסדר, תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה, אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א, בקרוב. מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לשמירה על ההיגיינה בבית, קחו 99.9% של סנו. סדרת מוצרים המנקה ומשמידה 99.9% מהחיידקים בדקה אחת. מנקה ביעילות ומבריק את הבית. 99.9% של סנו. מתאים לחיטוי וניקוי יסודי של המשטחים בבית ובנסיעות. נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. מה הבעיה? קחו סנו.
חניכיים מדממות בזמן צחצוח השיניים? אל תתעלמו מזה. חניכיים מדממות יכולות להיות סימן למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול היום.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו, לברור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום עליכם הרב, לילה טוב. רציתי לשאול לגבי בר מים בשבת. האם קיים בר מים כלשהו שאפשר להשתמש איתו בשבת? זאת אומרת, פשוט שמעתי שאנשים שטוענים שהרב אומר שאסור להשתמש לשום בר מים בשבת. האם זה נכון או שאני יכול כן לקנות משהו לשבת?
בר מים שיש לו פיקוד שבת, אפשר להשתמש איתו בשבת. פיקוד שבת זה אומר א', שאין כניסה של מים חמים כשאתה מוציא מים חמים חדשים, כי המים החמים, 5 או 7 ליטר סגורים, והם נמצאים במצב של שמירת חום, והמים הקרים לא מושפעים מפתיחת האדם. זאת אומרת שאדם שפותח את המים הקרים ונכנסים מים פושרים, לא מקדים את פעולת המתחס על ידי זיהוי התרמוסטט. אז אם יש למחם פיקוד שבת בקשרות טובה, אפשר להשתמש בזה בשבת. אבל, וזה מה ששמעת בשמי, היום כל מיני בר יש לו גם מערכת סננים. לא תפקיד מערכת, יש לו סנן אחד נמצא בגב המיני בר, שהמים נכנסים מהברז הראשי, עוברים את הסנן, מסתננים ונכנסים לבית קיבול של הקרים. אז בחמים אין לנו בעיה, כי החמים כמובן לא מתחממים בשבת, אז הם גם לא עוברים דרך הסנן בשבת. אז אין לנו בעיה בחמים כשיש פיקוד שבת. אבל בקרים יש בעיה, כי כשאתה פותח את הברז של המחם, של המיני בר, של המים הקרים, נכנסים כנגד מים חדשים, דוחפים את המים שנמצאים בסנן לעבר המיני בר, ואתה עובר פה באיסור בורר. אז מה שצריך לעשות, אז רק שנייה אחת, אז מה שצריך לעשות זה פשוט לעשות עוקף סנן. עוקף סנן זה אומר שבשבת אתה תשתה מים קרים לא מסוננים, כמו ששתינו עד לפני כמה שנים. זאת אומרת שיש צינור שהוא עוקף את הסנן, לפני שבת אתה סוגר ברז, פותח ברז, והמים עוברים ישירות לבית קיבול. מוצאי השבת אתה עושה את הפעולה בחזרה, ואז זה חוזר לעבור דרך הסנן. אז בשבת אתה שותה מים חמים מסוננים מלפני שבת, המים הקרים יהיו לא מסוננים, וזה לא נורא לשתות פעם בשבוע, מים קרים לא מסוננים.
בהחלט. עכשיו, גם מכך פשוט אני למד ש... יש, כשישנו ברז כזה קטן שצמוד לברז הגדול של מים, שהוא עובר בעצם דרך סננים,
נכון.
פשוט בלי קלור, בלי חימום, גם זה אסור בעצם.
אסור להשתמש בברז הנירוסטה הקטן שנמצא מעל השיש, כי מתחת לברז הקטן הזה יש משהו גדול, שקוראים לו מערכת סננים, שזה נמצא מתחת לכיור, בין אם זה 3, בין אם זה 6, ויש בזה ממש עניין של חשש בורר דאורייתא. ומי שרוצה להסתכל את הדברים בהרחבה, יסתכל בספרון להניחת שבת חלק ב', דיני בורר, שם כתבנו ורחבנו בדבר, שיש בזה ממש חשש דאורייתא, הבאנו את כל הסוגיה של משמרת בסימן, שהיא נותנת סעיפתית, הרחבנו בזה וראינו, והראינו באופן ברור שזה איסור גמור, כן.
אז רק פשוט רק דבר אחרון, לגבי מים חמים בשבת, נניח, לא נניח, אם מותר להגיד שם של חברה, נניח אני
לא קונה... לא קשור לחברות, אם יש פיקוד שבת בקשרות טובה, על המים החמים אין בעיה, כי המים החמים... בדיוק. הם נמצאים מרותחים לפני שבת, מסוננים, נמצאים כבר בתוך הבית קיבול, אתה רק מוציא, לא נכנס כלום. כל הבעיה זה מה מקרים.
כל הבעיה שכשאין עוקף בעצם המים הקרים.
הקרים והפושרים, כן.
ישר כוח הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, שלום. רציתי לשאול כבוד הרב שאלה קטנה. הגמור קוראה במסכת עבודה זרה, דף ע"ז אומרת, שאם בן אדם זרק חטא,
מה זרק? עוד פעם, מה זרק?
אדם זרק חץ על כלי.
כן.
והיה חצץ ביניהם פריס, כלי כלשהו, ואז הוא זיז את הכלי, ואז החץ פגע, הוא פטור מדין גרומר.
הוא זיז את... עוד פעם, הוא ירח חץ, הבן אדם ירח חץ, והיה פריס בין החץ לכלי.
כן. ואז אותו אדם עצמו יזיז את הפריס, הדין שהוא פטור. זה גרמה מנזיקין פתור. השאלה היא גבי שבת, אדם שנפתח למקרר בשבת ונדלק האור במקרר. עכשיו הוא רוצה לעשות פטנט כזה, הוא ישים שרפף בין הדלת למקרר, ייתן תנופה לדלת של המקרר, ואז הוא יוזיץ השרפף.
אבל הדלת סגורה או פתוחה?
הדלת פתוחה, והאור דלוק.
כן.
עכשיו הוא מפחד שהמוצרים במקרר תקלקלו. אז הוא רוצה לשים שרפרף בין הדלת למקרר, ייתן דחיפה לדלת, כך שהדלת תהיה בתנופה לכיוון המקרר, ואז הוא יזיז את השרפרף.
ואז מה נרוויח? נרוויח שזה לא הוא כביכול.
כן. לא שזה לא הוא, שזה בגרום.
שמה?
שזה בגרמה.
כן. גם אם נאמר שהחשבון שלך הוא חשבון נכון, זה לא פשוט, אבל גם אם נאמר שהחשבון חשבון נכון, זה עדיין אסור מדרבנן. כי גרמה לכתחילה אסור בשבת, כבר בסימן שיהיה
מדרבנן ציף חבט. במקום הפסד מרובה.
זה לא הפסד מרובה? אתה יכול לשים מגבת על הדלת ולסגור באופן שהמגבת חוצצת בין הדלת למקרר, ואז זה סגור ולא סגור. זה סגור לעניין זה ששומר על הקור, וזה לא סגור לעניין זה שהאור לא מתקבל. לא צריך להגיע למה שאתה עושה.
אבל ברמת העיקרון, יש בזה משום, זה נקרא גרומה?
יכול להיות, יכול להיות. לא, צריך להתבונן בזה. יכול להיות שאתה צודק, אני חושב שצריך לחשבן גם את הסוגיה בסנדרין עין זין, לגבי כוחו ומה ידלותם, הוא צריך לחשבן את כל הסוגיות האלה. יכול להיות שאתה צודק, אני אומר, גם על הצד שאתה צודק וזה גרמה, זה עדיין אסור.
ואם באמת יגיע למצב של הסת מרובה יהיה מותר.
אם זה נכון מה שאתה אומר שזה גרמה, אני אומר שוב פעם, צריך לחשבן. אם זה באמת נכון מה שאתה אומר שזה גרמה, אז במקום הפסד יהיה מותר. אבל אני לא משוכנע שזה נקרא גרמה לכל הדעות. לכן אמרתי, צריך לחשבן את זה, אבל בכל מקום אסור לעשות את זה, כי זה לעולם, בדרך כלל לא נקרא הפסד, כי אתה יכול לשים מגבת, מגבת אבק טיפה, ואז זה לא נקרא הפסד, אז אני לא מוצא את ההפסד עדיין.
תודה רבה, יישר כוח עצום על התוכנית.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו, שלום לך.
שלום.
שלום. רציתי לשאול שאלה דומה למאזין הקודם. אם יש לי נורא תלת במקרר, ושכחתי, אני נכנס הבית, עכשיו נזכרתי שלא חיבתי את המקרר, וכל האוכל בפנים. שאלה אם יש איזושהי צורה שאי אפשר לפתוח.
נורא תלת, לדעת רבים מהפוסקים זה רק דרבנן. כי אין בזה חוט לעת. לדעת החזוניש זה דאורייתא. כשאתה פותח מקרר, נוח לך במנורה. באופן נורמלי, ביום חול, נוח לאדם שיש לו אור במקרר. אז ממילא, גם אם נגדיר את הפתיחה של המקרר כלפי המנורה פסיק רשע ולא מעשה בידיים, יש בזה מחלוקת בין פוסקי דורנו. האם זה שאדם פותח מקרר ונדלק את מנורה זה נקרא פסיק רשע מעשה בידיים? יש אומרים זה נקרא מעשה בידיים, כי זה מתוכנן להיות ככה. כך דעת מרנה רב שלום הזה מנהובר ורב אלישיב. יש אומרים שזה נקרא פסיק רשע, כי אני לא מתכוון בפתיחה שלי להדליק מנורה, אני מתכוון לפתוח מקרר, כך דעת אור לציון, אבי עומר, אגרות משה. אז גם אם נאמר כדעת אסורים שזה מעשה בידיים, אז אין מה לדבר, פשוט שזה אסור. גם אם נאמר, זה כמו להדליק אור. גם אם נאמר כדעת אסורים שזה פסיק רשע, זה פסיק רשע דניחלה. למה זה ניחלה? מכיוון שאדם רוצה שיהיה לו אור במקרר, אז אם זה פסיק רשת דניח, אלא זה אסור. אבל, אם מדובר באופן שאין לו עניין שיהיה לו אור במקרר, כגון שזה נמצא מול תאורה חזקה, ובאמת אין לו עניין, או ביום שזה נמצא מול חלון, ובאמת אין לו עניין, גם ביום חול אין לו עניין, לא אכפת לו שהנורה תהיה קבועה, אז לדעת הסוברים שזה רק פסיק רשת, אז יחשב פסיק רשת דולאים לך לבית רבנן, ואם הוא יפתח את זה בשינוי דיינו, עם גב היד, הוא יכניס את גב היד לידית של המקר, ויתחוף אחורה עם גב היד, זה יקרה פסיק רשת דלוניחה לבטרי דרבנן, שבזה אפשר להקל על פי המבואר בסימן שינטת זין, סעיף ג' במשנה בורה שם בסעיף קטן י' ח'. אז לכן אני מסכם את הדברים, באופן כללי, אסור לאדם לפתוח מקרק של דלקת מנורה, גם כשמדובר בנורת לד, וגם כשהוא עושה את זה בשינוי, אבל אם מדובר באופן שאין לו שום עניין גם בימות החול במנורה, כגון שזה נמצא מול חלון באור יום או מול אור מאוד חזק, גם ביום חול אין לו שום עניין במנורה הזאת, אז אם הוא יפתח את זה בשינוי, זה יהיה פסיק רשת דלוניחא לבטרי דרבנן, ובצירוף זה שמדובר כאן בצורך חשוב שכל המאכלים נמצאים במקרר, נוכל להקל באופן שהוא עושה את זה בשינוי. אף על פי שיבוא השואל וישאל, אם זה פסיק רשת דולוני לך בדרבנן, אז נתיר גם בלי שינוי, כיוון שסוף סוף זה לצורך מצווה כמובן בסימה שאינטייזה יסיף קטן ה', נכון, אבל כיוון שאנחנו רוצים להרוויח את השיטות שסוברות שזה מעשה בידיים, לכן אמרתי לעשות את זה דווקא בשינוי. זה המשנה ברורה בשין ט"ז, סעיף קטן ט"ו, ועם השאר רצינו את ח'. מה?
אם יש לי יש לי ענק מהתוספת אור, יש לי אור גם בלי המנורה, אבל יש לי ענק קטנה.
אז זה נקרא ניחלה. המודד הוא יום חול. ככה פשוט בזמן אורבך מוכיח מהרש בפרה, המודד הוא יום חול. ביום חול, אתה נהנה מהאור או לא נהנה? נהנה, נהנה זה פסיק רשת דניחלה. אם זה פסיק רשת דניחלה, אז זה אסור אפילו בתרד הרבנה. רק להגיד לגוי.
אוקיי.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא ואחרון להיום.
שלום, רציתי לשאול לגבי השאלה עם הפלאפון בקיור.
כן.
האם אפשר להוציא אותו גם על ידי כף למשל, על ידי דבר אחר? מה עדיף? על ידי דבר אחר או בשינוי?
בשינוי עדיף, למה? כי אף הפי ששתיהם זה אותו דין, תלטו בשינוי ותלטו מן הצד, שניהם מותרים רק ליצור דבר יותר ולא ליצור דבר איסור. אף על פי כן עדיף בשינוי בין שני גבי היד ולא בכף, כי כשאתה מרים אותו בכף, אתה מסתבך עם עניין של ביטול כלי מחנו. אז אתה תצטרך לשים בכף לפני כן דבר שהוא יותר חשוב לך לשבת מאשר הפלאפון. ואז יכול להיות שזה ייפול אותו דבר, אז זה קצת מסבך את העניין. זה לא שזה הפתרון לא נכון, הפתרון כן יהיה נכון, אבל יותר נכון לעשות עם שני גבי היד.
והאם יהיה הדין שונה בטלפון יקר?
טלפון, לא, זה אותו דין. טלפון יקר, סתם טלפון. זאת אומרת,
האם הסוג של המוקצה משתנה בטלפון יקר, בטלפון שאני מקפיד עליו?
בוודאי, בוודאי. סתם פלאפון גם לא יקר, זה חיסון כיס.
בשאלה ששאלו, אני מבין שמדובר בפלאפון פשוט.
זה לא קשור, זה פשוט או יקר. זה פשוט האם הוא נותן לילד שלו לשחק איתו, או לא נותן לילד שלו לשחק איתו. אבל בוא נאמר שסתם פלאפון, אדם חס עליו, זה חיסון כיס, ולהרים אותו ביד אסור, אבל להרים אותו בין שני גבי היד יהיה מותר, מדין טלטול מן הצד, לצורך דבר יותר, שאני רוצה להשתפה עדיין פה.
אבל בנידון פה אם זה לצורך דבר אסור, אז גם מוקצה,
אז גם אני כן לצורך דבר היתר, אני רוצה לשטוף ידיים, זה מה שהסברנו, שאני מרים אותו בשני גבי היד, אני מרים אותו כי אני רוצה לשטוף ידיים, טלטול מן הצד, גם בחסרון כיס. טלטול בשינוי, במוקצה מחמת חסרון כיס, לצורך דבר היתר שאני רוצה לשטוף ידיים, זה מותר. רשין, ואף סיף קטן עמד א', במשנה ברורה, על פי השולחן ערוך, בשינוי דלף סיף ח'.
חזק וברוך, תודה.
ברוך תהיה. אזכירכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, תושבי חוץ לארץ 0799-713-155, גם קו תוכן גדול מאוד לכל השיעורים בעבר, בהווה, גם כל החידונים, הכל בכוכבית 5047, כאן הגיעה תוכנותינו לסיומה, תודה וברכה לכם מאזים שהייתם בתל אביב, קמתם אותנו, תודה רבה לאורי כהן ושלמה פולק, יהיו שלום, שבת שלום. Oh, oh, oh.